בשם רחמה, שיעור מוצאי שבת קודש פרשת משפטים, התשפ"ג בשלד. שיעור מוקדש על ידי רבי אהוד לוי, השם ישמרו והיו, להצלחת בנו אבישי בן אהוד, השם ישמרו והיו, שיזכה לגדול בתורה ולשמיים, בכל הברכות האמורות בתורה ובמגרא, במשנה, בתלמוד, ובהלכה, ובג'ודף, לא כתבו פה. כן. להצלחת כל בני משפחתו. בעבור שהתנדב למוסדות יד מעריץ. כמו גם ברוך הוא ירסני דברך, ויברך מעשי ידיה, ומכל תורה ועונה זה גסי להם. ויפתח לב בנו אבישי לתלמוד תורתו. וגדלהו הועל עבודו לראותו. וימלא כל משרת לבו, ולבו, ולבנו, ולבכם, לטובו ולברכו. אמן, כן, יהי רצון. נפתח בסייעתא דשמיא בדברי מעריץ בעץ חיים, חלק ראשון, דף פד. קבור הארי חורו וג'ודול בעל מעשי ופוד והקדום אותו לספר בשבוע המרבה במגרע. כמה חשוב העניין של לימוד תנ"ך. והוא אומר שם כי הגדמונים גורו לקד, דהיינו לארבעה ועשרים ספרים, מקדש יו. כי כמו שהיו המקדוש סיבול להתמודות שכינו בתוך בני ישראל, כן הספר הזה, המקדש יו, קראו לתנ"ך בשם מקדש יו. מקדש, מה קשור? בית מקדש? מה זה? התנ"ך זה בית מקדש? כי זה, בזכות הלימוד בספר, בזה, זוכים שהשכינה שורה בתוכנו. מה זה בית מקדש? ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם, יש לנו בפרשת השבוע. אז על ידי הלימוד בזה, זה זוכים שהשכינה תשרה בהתמדה בתוך עם ישראל. בעבורו יתוכו השכוחו אלוהית בישראל, בהרבות הגריובה. והיא סיבת עמידותינו בתשאולות הארוך הזה. כמו שהמקדוש יהיה סיבו שיסלח השם עוונותינו, כאילו עסק בעשרים וארבעה ספרים בכוונו ראויו, הוא סיבו שיסלח השם יתברך עוונותינו. אז יש עוד טעם שני. הראשון, התמדת השכינה, זה כמו בית מקדש. שני, על ידי זה, התועלת של זה, שיש סיבה לסליחת עוונות. נתתי תורתי בגרבם, כי אסלח לעוונם. אז לכן זה נקרא במקדש, כי בית המקדש מחפר בחברה עמתנו, אז גם הלימוד הזה זה סיבה, והלימוד התורה, זה הפסוק רומז את זה, נתתי תורתי בגרבם, אסלח לעוונם. בסוף דבר, הוא עבדו האמיתית לאלוהים, והוא עסוק בתורה הנביאים וכתובים. ואל תחשוב שהכוונה לקרוא את זה ככה בשטחיות. אלו לחגור ולעיין בו העם. ובן תגורב לאלוהים. ועלם מתעסלים מהמקרא נאמור, הנה בדברת הנמאס, ואני חושב, מוסיף בעל מעשה אפוד, שהסורת קהילות ארגון שנמלדו מתשאולות ספורד, הוא יתו לרב שגידם על התפילו ולגום בלילה ולחיים במזמרות תהילים. הם בגלות ספרד, היה גלות ספרד, והבנותן רוצה להם, והם ניצולו. אז הוא אומר, זה הזכות הזאת עמדה להם. ככה הוא אומר, נראה לו. עניין אהוב וחביב, ילמד בכל מעד תורה, מעד נביא, מעד כתובים, מעד משנה, מעד יאמרו, מעד בדרו, ג'ולים על הסדר הזה. זה דבר חשוב מאוד. ואם תשאל, טוב, מה זה קצת מזה, קצת מזה, קצת מזה, מה זה? ביום ראשון ילמד את זה. לא, הוא אומר, להבין את מה התועלת שלוקחים את הדבש הזה מפה, לא יובן מעלותי טיב רק לחכמי הגבלה. זה פחות או יותר מה שאנחנו עושים בשילוש כל יום אחרי התפילה. בהקדמה לספר מעם לועז, ספר יהושע, הוא מביא את זה, חלק מהדברים האלה, הוא מסביר למה, מה החשיבות שהתורה משולשת. כתוב ברך רחמנה דיהב אירויון תליתאי לעם תליתאי עלב תליתאי בירח תליתאי. מה העניין של השלוש פעם? התורה משולשת. מה היתרון הזה שהתורה משולשת? אז יש לו על זה חמישה פירושים. אני דבר על הדבר הראשון, הוא כותב, לפי הביאור הראשון, לפי שנגרו עשרים על כתבי הקודש, בפי חכמנו לרחוב בתואר מקדש יואה, שכיום אין לנו מקדש. כתבי הקודש מגינים עלינו כמו שהגין בית המקדש על ישראל. אנו מתקיימים בגלותנו הקשה בזכות 24 כתבי הקודש. שם שהקורבן מחפרים, ככתבי הקודש מחפרים. בבית הפסוק הזה נחלתי את הרדי בגלווה. קצת, לא יודע למה, לא מדויק פה הלשון. אומר, זה נקרא בפי חכמנו, זכרנו לברכה. לא זכור לי שזה נמצא בלשון חז"ל, העניין הזה, מקדש יואה. מדויק כמו שהמעריץ כותב, אומר הקדמונים. הקדמונים ככה קראו לזה. אני לא יודע אם הקדמונים, בתימן אני לא חושב שהקדמונים קראו לזה ככה, אבל אצל הספרדים, אני לא יודע מה היה אצלנו לפני אלף שנה, לא יודע, לא שמענו בכל אופן. אצל הספרדים זה כמעט עוד חי, רק הם השתבשו. החידה כותב שהוא היה בתוניס, והוא שומע מישהו אומר, אנחנו כשאומרים להביא תנ"ך, ספר, מישהו מבקש תביא לי תנ"ך, הוא אומר תביא לי 24. הם אצלם אומרים תביא לי, החידה שומע אותם אומרים תביא לי מקשיה. מה? מקשיה? מה זה אתה אומר מקשיה? ככה אנחנו אומרים. החידה הוא אומר, החידה הוא בשלום מליצה, הוא אומר, מה קשיה לכו? מה זה מקשיה? זה השתבש להם במשך הדורות, המילה הזו היה מקדש יא, אבל מרוב שגירות הלשון זה נבלע, וזה בסוף לא ידעו מה זה. אז זה לא כמו שהוא אומר שזה חז"ל, אם כי אולי זה לא פרחה. יש כאלה לפעמים, כמה מפרשים, כמה מגדולי ישראל אומרים דבר, כשאנחנו אומרים חז"ל, חכמנו זכרונו לברכה, מתכוונים על בעלי הש"ס, בעלי המדרשים, לפני הריבון הציבור, המשנה והגמרא וכל מה שבדורות ההם. אנחנו כשאומרים חכמנו זכרונו לברכה, מתכוונים עליהם. אבל יש כאלה אפילו יכולים להגיד, להביא את הרמב"ם לסוף עליו שחז"ל אמרו. אפילו זה מובן, זה חז"ל, כאילו מה חכמנו? חכמים, מה זה משנה? מי אמר חז"ל? זה לא חייב להיות צמוד דווקא לתנאים ולאמוראים ודומיהם. רואים שכמה מקומות שהם כתבו, השתמשו בלשון חז"ל, דברים שבטוח לא חז"ל אמרו אותם, אלא מפרשים במשך הדורות, הביטוי הזה לא מוגבל אצלם. אצלנו יש דברים מוגדרים. כשאנחנו אומרים גאונים, אנחנו מתכוונים על גאוני בבל. אבל הרמב"ם אומר, לא, גם ספרד, גאוני ספרד. יש כאלה קוראים לרמב"ם גאון. הגאון. המדרש הגדול כותב על הרמב"ם, מביא פסקה מהרמב"ם, תנא רבונן. או תניא. בוא מעתיק פסקה מהרמב"ם, שברור שדבר שלא, שזה סגנון של הרמב"ם, ולא נמצא בשום מקום, וברור שהוא העתיק את זה ממנו. תנא רבונן. שאלנו אחר, תניא. כאילו לא, אם לא היו, אצלם לא היה מוגבל לשימוש, מוגדר לדבר מסוים, אלא לפי כמה שמבחינת הלשון זה מתאים, אז ככה שלא יהיה שאלות ופליאות עליהם, אבל זה ככה, זה לא מקובל. למשל רבנו שלום שבא זה אומר, חפש במסך תחת ג'ואנים חיברו. איזה מסך תחברו את ג'ואנים? אולי שומרים מסך את הסופרים, כן, אבל לא, מתכוון על השעת. כל היית ג'ואנים. ממשיך המעם לועז ואומר, למה הוא רוצה להסביר את המשולשת? 24 כתבי הקודש וכנגד בית המקדש נחלקו לשלושה חלקים, תורה, נביאים וכתובים. עכשיו הוא עושה הקבלה בין תנ"ך ובין בית המקדש. כמו בית המקדש יש שלושה חלקים, בית גודש וגודשים, היכל הגודש ועזרו. אז יש בית קודש הקודשים, זה התורה, זה הכי חשוב. ויש את ההיכל ואת העזרה. יש עזרת כהנים, עזרת ישראל, אז כן, שלוש עזרות. זה כאילו זה הכתובים, זה הדרגה הכי פחות. ולכן נגרו מקדש יואה. ועשרים, אז יש התאמה מבחינת המספר, המחלקות. 24 ספרים כנראה 24 משמרת כהונה, הם משמשים במקדש. כשתגלו ישראל ובבל נגלו בזכות זה שהיו למדים תורה ומשתדלים להבינה. עכשיו אנחנו בג'ולות, אז מה מגן, מה בזכות, מה בזכות מה נגאל? ויגרעו בספר, בספר התורה אלוהים מפורש, בסמסחר, ויובינו במגרע, יוגרעו בספר התורה, מבארים את הכתובים, בשכל מרובה, בסברה, הבינו מה שלמדו. בזכות המנהג הטוב הזה, זכו שנבנה בימיהם, הבית השני. טוב, אז בזכות הלימוד, שלמדו תורת אלוהים מפורש, עם הבנה וסברה, אז זכו, בית שני נבנה. אחר כך בעברות הרבים שוב פעם היו ג'ולות, חזרו בשבוע, שוב התחילו ללמוד תורה נביאים וכתובים. פה לפני כן לא הזכיר כתובים, לגבי עד לא היה עזרא, דניאל, כן, הספרים האלה, אסתר, זה רק היה אחר כך. אז עכשיו כאילו יש עוד נוסף, עוד משהו. הקודש ברוך הוא נותן לנו חן בעיני המלכיות ובוטל וג'זירות. אומר, עם ישראל בג'ולות, ויש לנו חן וחסד בעיני המלכיות. מרחמים עלינו, לא מצערים אותנו, לא מענים אותנו. פרות למלכיות שורפת ואשכנז. בואו עליה מסורת, לפני שיתרשלו, ולא גבו כל יום שיעור בתורה נביאים וכתובים. כאילו מתכוון על מסעי הצלב, בדורות, צרות היו בארצות ההם של אירופה. אחר כך הוא אומר, נו, ומה עם ספרד? יש גירוש ספרד, אבל כן, זה היה יותר מאוחר, היה גירוש ספרד. זה היה בגלל זה, בני ספרד התרשלו בזה. פרט לבני ארגון, זה מה שהמארץ מביא, הקהילה הזאת, המחוז הזה, ניצולו, היו עוסקים בזה רבים וכתובים. עכשיו הוא מדבר על מעם לא עז על הארץ שלו, בטורקיה, הוא אומר, במקומות אלו מלכות טורקיה, רובם יוצאי ספרד. הרי כשהיה גירוש ספרד, אז נדדו מי שנסע לו, באו לארצות המזרח, והתחברו לתושבים היהודים שהיו במקום, והיו, אומר, רובם יוצאי ספרד. כאילו, באו לכל ארצות המזרח, למצרים, כן, הקהילות הראשונות נקראים מוסתערבים, הוותיקים, ואלה החדשים, הספרדים, אז הצטרפו עליהם, אבל אז גרם הרבה שינויים, כי אלה מנהגים אחרים, אז זה גרם לבלבל את הנוסחות העתיקות, המנהגים המקוריים, על פי, כן. הוא אומר, במלכות טורקיה, מתרשלים בלימוד נביאים וכתובים. אפילו המועדים של הלמדים לא לומדים כראוי בפירושה. מה נענה בבדין של מעלה של עולם? התרשלנו, לא בקיאים. התחלתי לפתוח את הפתח, אני מתחיל לסביר, לבאר את, כאילו מסביר למה הוא חיבר את הספר הזה מעם לא עז, כדי שאנשים יתעסקו וילמדו, מבקש לחמם את השם, לקבוע לימוד בספר הזה, שחכם יסביר. וזה על ידי זה דברי הנביאים יועזר ומשלנו שלנו. ולכן, אז זהו, עכשיו הבנו למה זה התורה, מה זה נקרא, התורה משולשת. מה העניין של התורה משולשת? רעיון תליתאי, תורה נביאים וכתובים, כי זה כנגד בית המקדש. זה המעלה של זה. הוא אומר שזה נקרא מקדש יא, וכאילו מענה, למה לא להקדיש מקדש השם, או מקדש אל, מקדש יא, עזיב וזמרות יא, כל דבר שמצרפים לו את שם השם, זה מראה על החוזק שלו. כמו שכזו נערס מהפליו, אני נבואיות האל ג'דולו, לאלוהים, הסדגות החוק ההררי אל, רוצים להגיד הרים גבוהים, הרים חזקים, אז כל דבר שרוצים להראות את החוזק שלו, את מה שלא מצרפים לזה את שם השם, ככה הרדק אומר, של הבדיו, כל הדברים מעינן לזה. למה אני אומר את זה? דיברנו בשיעור הקודם, אחרי שהסברנו כמה פעמים שהרבה דברים שמונעים את החורבן של העולם, ואמרנו שזה לא מצד אחד יש כאילו חס ושלום שהעולם עומד להחרב, מצד שני הקדוש ברוך הוא מכין תרופה מראש. דיברנו על 30 קדושות, שיר השירים, כל מיני דברים שעוצרים ומונעים. זה לפי מה שהוא כותב פה, אז יש פה איזה דמיון. דהיינו, אמרנו שחס ושלום יש דברים שמונעים את זה, אבל 30 צדיקים בעולם, רבי שמעון בר יוחאי אמר שצדיק יסוד העולם, זה כאילו שיש 30 צדיקים, לא צריך 30 צדיקים, צדיק יסוד העולם. אז אבל שאלנו, אבל יש 30 קדושות, אז מה אין, ולא אין סיבה שיחרב העולם. אמרנו לא, נכון, העולם יחרב מבחינה מסוימת, לא שיחרב לגמרי, אלא יהיה ירידה בשפע, ירידה בברכה שיש בעולם. זה יהיה כבר עולם מסוג אחר. אז צריך אם רבי שמעון רוצה שישאר במעמד הקודם. אז בלולי זאת היה משהו אחר. אז גם פה, כשאנחנו אומרים שכתבי הקודם בגדלנו נקום בבית מקדש, ואחרי זה אותו דבר, אי אפשר להשוות. זה כמו שיש לנו בוטה כנסייה, ואילם למקדש מעט. כאילו, יש לנו משהו, זה בבואה של הדבר הזה. לא שזה, כאילו, זה כאילו משהו מעין זה, אבל לא שנחשוב שזה ממש אותו דבר. אז מון הזה, רק רציתי להשוות את העניינים. ספר עלי הדס, דף מ"ג, עיין מעגל טוב, רבנו היחידה בקדמה למעשה, איפה קוראים למקרא מקדשיה, בעיר טוניס קוראים לזה מקשיה, שאל אותם, השתבש בפי המון העם. אוהל דוד מעתיק חתימת הסופר, תנך ידוע, תנך פרחי, השלמתי הספר הזה 24, המכונו בפי ההומון מקדשיה. הקדמונים קראו את הקד מקדשיה, היטיבו אשר דיברו, הספר הזה המקודש, משתווה בסגולות על המקדוש, או נחלוק לשלושה חלקים. תורו כנגד קודש הקודשים, שיהיו כנגד עולם השכל אלוהי ישראל, המלאכים הקדושים. נביאים כנגד היכול, ומקום השולחן והמנורה ומזבח הקטורת, וכנגד העולם הגלגלים. כתובים כנגד העולם והעזורת, כנגד העולם השופל. ברוך את אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. דיברנו על עניין, לא עליכם, עטיפת הטלית אצל אבלים, עטיפת הראש, שזה חובה, והסברנו מה קרה בעדות אחרות שאצלם מתבטא לעניין הזה מימי קדם ומי בדורות האחרונים, וחיזקנו את זה שזה תמנק של התימנים, שזה חשוב מאוד, בפרט ביום הראשון לפי דעת הרמב"ם החיוב הזה הוא מן התורה, ואמרנו שיש בלבול בשנים האחרונות שרואים בהם את הלבלים, גם אם הם מטלית, אבל הם לא שמים את זה על הראש. אמרנו שזה בגלל שכנראה לא ככה כתוב בשולחן ערוך, ולמעשה הבאנו כבר את החידה שמעיר בברכי יוסף שהמנהג הוא לא ככה. עוד בזמן החידה היה מעד ענק של עטיפה עד שריר וקיים. אז ידידנו הרב מתתיהו גוטמן אמר לי שבזמנו שאל את הרב בסיס, שמע ממנו כשנפטרה אחותו, הוא אמר שאצלם יש נהגו שבזמן שבאים מנחמים לא עוטפים את הראש, כאילו ישבתי לו, זה אכן מתאים. צריכים לדעת, כהרבה דברים שמדברים על העיר רדע, השתנו אצלם בזמן האחרון הרבה הרבה דברים. אפילו דבר שאולי אנחנו לא היינו תמהים על זה. מישהו אמר לי, שענוכם קוצר כתוב, לעולם אסר את הדיבר ובטעם העולן. מראה לי, פה תראה, בספר ירקות הרועים, שהוציא לאור שלמה עם יהוד, זה כתוב שם שהם לא, זה רק, רק בסיבור, אבל ביוחד קוראים את העם התחתון. כלומר, כן. דף קוף עין. כי מנגן, עושבנו קריאת הרוח, ההבדל בין קריאתם ביוחד ובין קריאתם בסיבור. פנינו אל מורה עזרו דודי הרב יהיה בסיס, כן? שאלתי, למה יש הבדל בין קריאה ביוחד לקריאה בסיבור? שמעתם? שאלה. למה יוחד גרה לא תרצח, בסיבור לא תרצח? הזכרתי בילדותי שמעתי מאבא מורי, הוא אמר לי כן, ברדע כשהם לומדים את הילדים הם לא לומדים זה, הם לומדים לפי הקווי החמש רק בציבור, לא יודע איך הילדים מתבלבלים, המורי מלמד ככה, בית הכנסת מלמד ככה. אצלנו בתיג'אן אין טעם התחתון, רק שרק לעולם, לא טעם העליון, אין לו שום שימוש, לא בין שאדם קורא בפני עצמו, קורא שניים יקרא אחד תרגום, יחידים או ציבור, אין טעם התחתון, אין לזה שום משמעות. אצל האשכנזים יש לזה סיבות, לא ניכנס לזה, אבל מה שאנחנו צריכים להדגיש, שברדע נכנס אפילו אצל הבלדי שם, נכנסו דברים מהחומשים, מהספרים של הספרדים, הם שינו הרבה הרבה דברים, וביניהם גם הדבר הזה. אפילו, אולי חשוב לי מה שנגיד אולי בהמשך. אצלנו, במחוזותינו, מעולם בתגיעת, תשרת, תשרת, תרת, כל התגיעת היו שבת. והם עושים לא, בתשרת מעריכים. הלכו כמו שולחן ערוך. כן. צריכים לדעת את זה. אז בעצם, אני חושב שזה, כיוון שהם ראו וכתוב בשולחן ערוך, גם אצלנו למדו שולחן ערוך, אבל לא התייחסו. לא התייחסו למה שכתוב. יש היה מסורת מקובל, לא זזים ימינה או שמאלה, אבל אצלם הם עשו איזה הלכה למעשה. אבל כיוון שאם היה במפרשי שולחן ערוך מישהו מעיר על זה שהמנהג לא ככה, אבל הספר כן, יוסף זה ספר לא היה בשימוש בתימן, לא יודע בכלל אם הגיע הספר הזה, אולי לא זוכר שמישהו, כמעט אולי מעטים, אולי בודדים יזכרו אותו, זה לא היה נפוץ, לא ידעו מה כתוב שם. שולחן ערוך בערך זה פתחי תשובה הכי הרבה, שם לא מוזכר דבר כזה. אז ממילא השתנה, במילים אחרות אין לזה חשיבות, אין לזה ערך, זה מתוך חוסר ידיעה. בפרט שאמרנו שיש הרבה הוכחות, גם הראשונים, גם הגמרא, שדווקא בזמן שיש מנחמים, דווקא שם צריך לעטוף את הראש. צריכים לחזק את הנושא הזה, שבאים לאבלים, מידיעה או מחוסר ידיעה, שהם לא עוטפים, צריך דווקא מתי שבאים, עכשיו הזמן לעטוף. העניין של הכיסוי של הפה, מה שעל סופו מעדע, יש נוהגים, זה דבר טוב, מי שירצה לעשות את זה, אבל גם אלה שלא נהגים, יש להם על מה לסמוך. כמו קונטטים שולחן ערוך מקוצה. חלק תורה ומצוות, שולחן ערוך ומקוצה, תורה ומצוות. דיברנו גם על העניין של חליצת כתף והנחת היד על הראש. יש מגמה שנוהגו כן, דיינו שמוסי יהודה, יש נוהגים הימנית, זה בסימון גף. כן, מתוך הבגד, באופן שמתגלת כל יהודה עוזרה ומתגופה כאן הרבה, הוא מניח יהודה על ראשה והוא הולך כוח אחר המטע. ما مكار نيح يد على راش يعني مش انه اجيب لك بيها ذات يد لاني حمش عينت على راش لو نذكر بالجمارو وبالبسجين ومنهم طعام الدوار لهرو اف سعر ולכן מקפידים שאדם לא יניח ככה את היד על ראשו סתם, זה כאילו זה לא מסמן המלאכה, אם אתה עושה ככה סתם, זה חס ושלום, זה סימן רע. מוסינו ג'בי תומר, ותוסם יודע על ראשו, ותלך הולך וזועגה. אחרי העניין של עם אמנון, אז היא רצתה לפרסם את זה שהיא הייתה אנוסה, אז מרוב צער, אז היא צועקת, הולכת ברחוב, צועקת, אבל יד על הראש. פרש מצודת דוד, ותוסם יודע, ככה הוא דרך המסתער. ידידנו הרב אליהו סוויד שלח לי שאלה שיש פסוק בספר ירמיה להניח שני ידיים, ככה הוא כותב שוחר, הוא כותב הרי אז כל המידע ישקש כאן בירמיה הנחת שתי ידיים. פסוק ג'מאל זאת עשיב יודייך על ראשך כמו הסדנה במבטחייך ידייך על ראשך. כתוב כאילו שעם ישראל כאילו ביקשו עזרה במצרים, אז הנביא מוכיח אותם, אומר אתם יצאו חס ושלום ידיים על הראש. אומר הרד"ק ככה דרך אישה שצועקת על איזה על עדה יש לה איזה אסון, רחמנא ליצלן, הולכת בידיה על ראשה, כמו שכתוב בתמר, אותו סמר על ראשה, אותה לכל איך וזועג. אז הנה, פה שתי ידיים. אז אם כן, יכולה יותר טוב שתי ידיים. ככה זה השאלה שלו. למעשה, בעיקר שאם בכלל זה ראייה, לא כל כך פשוט, כי לפי התרגום זה לא הפירוש ככה בכלל, זה לא כפי שלודה. התרגום אומר, תפגין ובחטף חביך על ראשיך. בושה של העבירות, כאילו לא ידיים ממש. רבי יוסף גרא אומר פה גם כן פירוש אחר, כמו אדם אוחז בשערות ראשו ותולשם מרוב צער. לפי הרד"ק זה הנחת הידיים על הראש, גם מצודת דוד ככה מסביר, בדאגה בידיה יהיו מונחים על ראשה כדרך המגונן, פורש, כדרך המגונן שידיהם על הראש. בצד אחד, לפי הרד"ק, הוא אומר שדרך אישה שצועקת. למה? לא יודע אם הוא כתב את זה לפי מה שהוא יודע במציאות, או אני חושב שזה רק לא מתוך זה שזה מקובל אצלם, אלא כי הוא רואה את זה גם בתמר. אז כמו שאמר, כשאמר זה יד אחת, ופה זה שתי ידיים. ואולי יש הבדל, כאילו, תלוי, כאילו, כמו שתמר הלכה כל הזמן, אז להחזיק שתי ידיים על הראש, היא צועקת בכל הרחוב, ותלך, הולך וזועגה, זה קשה, שתי ידיים, זה יד אחת. בעצם זה אותו דבר. כאילו, מה הרעיון? חס ושלום, רחמנא ליצלן, אני חושב זה גם בזמננו, רואים אנשים, חס ושלום קרה להם איזה אסון פתאומי, מקים על הראש שלהם. מה זה אומר? רחמו לא לסלם. מה בא עליי? איזה אסון נפל עליי? אז זה גם יד אחד או גם שתיים, אולי שתיים מראה, כן. אבל ללכת ככה, לכונן ככה, זה כבר משהו מיוחד. הדבר ראשון, אז ככה, אז מבחינת הפסוק, לא קושיה. כאילו יד אחת, כאילו ידיים, לפי התרגום זה בכלל לא הפירוש, וגם לפי רבי יוסף גרא, אבל זה לא הפירוש, זה לא קשור לידיים הראש. ולפי הרד"ק זה רק נשים. האמת היא שאצלנו היה דבר כזה, שאנשים עשו את זה, כמובן בספר בית מועד. פרק י"א, דף שינתת. נשים לא יוצאות ללוויה. והיה מנהג שאנשים האבלות על אביהם ואמם מעלות עפר על ראשם ומגוננות בעמידה. שמעתם? לשים עפר על הראש. דף שינו דבית. לכן, מה זה עפר על הראש? מה הנה לשים עפר על הראש? זה ביטוי לתוקף הצער. מצינו כן בכמה מקראות, ספר יהושע, ויקרא יהושע שמלכה, ויעלו עפר הראשון. יחזקאל, ויעלו עפר הראשון באפר התפלושו. איוב, כתוב חברי איוב, ויזרקו עפר הראשון השמיים. עוד פסוקים. ויש שהיו נוהגות בשעה שמגננת על המת, היו משלבות את הצבעות שתי ידיים על ראשי המגננת. וכך מצינו בירקות שמעוני. אתם לא יודעים שבית המקדש חורב, הניחו ידיהם על ראשם, קרעו את בגדיהם, היו סועגים ומבכים, והיו לכם השער בית המקדש. לכן אם רואים אדם ששם את הראש ככה, גוערים בו, כאילו מסמן המלאכה. אז א' פה רואים שזה לא כמו שהרד"ק אומר, שזה דווקא נשים. פה רואים על אבות העולם, כן, שהיו הניחו ידיהם על ראשם, וכן. ולמעשה יש גם מדרש כזה על יצחק אבינו. יצחק אבינו מתי שהיה בשעת העגילה, שהוא רואה פה איפה מדרש רבו, כן, לא, כן, פרשן ונבב. טוב, אולי לא נעכב אתכם עד שנמצא את זה. אבל כן. כן, לא שמתי לב לסמן את זה, לציין את זה לפניהם. מדרש רבה כתוב שכאשר יצחק הבין, ויהיה עשה לעלה, הרים ירא לא עשה. אז הוא אמר, זה כתוב ש... אז כשהוא הבין שהוא בעצם הוא הקורבן, כתוב ששם את ידו על ראשו והיה בוכה, ואומר, זה בית המדרש, אתה אמרת לאמא שלי שאתה לוקח אותי לבית המדרש, זה בית המדרש שאתה אומר. אז כתוב ששם ידו על ראשו. רואים שהעניין של לשים יד, זה כאילו זה עניין של צער. גם זה עליש. זה קושיות, זה הערות על הרד"ק. עכשיו, העניין הזה של להעלות עפר על הראש, זה לא רק עניין של ביטוי לתוקף הצער, שזה דבר, כן, העניין להעלות עפר על הראש, אומר המהר"ם אלשיך, דבר יפה מאוד. זה פירושו, עפר על הראש פירושו, אני, כאילו אני קבור, כאילו מכוסה בעפר. זה לא סתם לשים עפר על הראש, כאילו סתם צער, אלא יש איזה דמיון. ככה הוא אומר בספר יהושע, מראות הסובות, פסוקי פרק, ויפול עפונו וארצו לרמוז, הרי אנו כמתים שחל עפר נפשם, כגבורים דמו, וזהו ויעלו עפר על ראשם. זה כאילו אני כבר מתחת העפר. על תמר כזו ששמה אפר על ראשה. אפר, אולי זה פירושה נקבע שרופה, כאילו אני שרופה. אמרנו, מה העניין של הידיים על הראש? שחס ושלום, כאילו, בא אסון, כאילו, זה לפי הפשט. הרבי משה דוד ואלי, תלמיד חבר של בעל מסילת ישרים, הוא כותב שיש בזה סוד. עניין הידיים על הראש הוא מעשה שעושים המתאוננים על אבותם ועל הפסדם. כל עבדה והפסד מורה על הסתרקות האורות והמוחין, הכלולים מחסד וגבורה, שהם סוד השתי ידיים שרמזים על ההח ועל ההג', דהיינו על החמישה חסדים ועל החמש גבורות, שהדעת כולול מהם. אז הרי יד ימין זה חסד, יד שמאל זה גבורה, חבד זה חכמה בינה ודעת, שבדרך כלל לא מזכירים את זה, אבל זה כלול משניהם. ההסתלגות של אלוהם גורם את כל ההפסד שבעולם. לכן כל המתעוננים מנהים את ידיהם על ראשם. ללמוד על הפסדם, כאילו רוצים לתקן את זה. כל שכן הצרות של ישראל נמשכו מהסתלגות המהן, לכן ג'ואלו עמים מבלי דעת. לכן זה תרסיב יועדייך על ראשך. טוב, זה אומר הסבר על פי הסוד. צריכים לדעת כל דבר שגם שלפי הפשט והסוד זה הולך בהדדה. זה לא כאילו... יש גם ספר, עוד מישהו שמדבר על זה, אבל לא הבנתי מה הוא אומר. כותב דברים, אבל אולי מי שיעיין יבין מה הוא רוצה, אבל הוא כותב דברים שקשה להבין אותם. בספר פני משה, תפס המחי עמוד א', זה רבי משה ברלין. תסביר משהו על הנושא הזה. בכל אופן, לענייננו, יש תשובה לשאלה הזאת. א', העניין של הידיים, כן היה קיים, יש דבר כזה, אבל צריכים לדעת. מובן, אז העניין יד על הראש, יש לזה יסוד, אפילו לא מוזכר בגמרא, ברמב״ם, אז יש לזה ידיים, שתי ידיים, יכול להיות שזה כאילו משהו לזמן קצר, לא למשך הרבה זמן, זה דבר, זה תירוץ אחד. דבר שני, לפי התרגום זה לא הפירוש בכלל, אז לא מדברים על הידיים, וכן לפי הריקרא. אבל עכשיו, העניין הזה של לשלב את הידיים ככה, צריכים לדעת, מה שהבאתי קודם, שהיו משלבות את הידיים על הראש, זה דבר לא טוב. הרבה אנשים לא שמים לב לזה, אבל זה כדאי להימנע מזה. כששילוב של הידיים ביחד, יש אנשים שעושים את זה, הרבה אנשים רגילים לעשות את זה, אבל זה מסוכן. זה מעורר דין על האדם. אני חושב אפילו קצת. זה קצת דינים, וזה הרבה. לא יודע אם זה כן. צריכים בכלל להימנע. צערנו, רואים הרבה לפעמים אפילו רבנים גדולי תורה מצולמים ככה. אפילו תמידי חכמים. לא יודע, אולי לא שמו לב, אבל... בספרים הקדושים כתוב לי, זה לא לשלב אצבעות יד ימינו באצבעות שמאל, זה מורה גזר דין לרעה חס ושלום. האצבעות זה כוחות עליונים, ימניים ושמאליים, ואין לו ערבו. טוב, מישהו יבוא להגיד, אבל ככה נוהגים. צריכים לדעת, כן, הארי אומר את זה, והוא אומר שכן, הוא אומר לא כמו שהעולם נוהג, כן, העולם לא, כן, הארי בא להגיד שזה אנשים מסכנים. ככה הוא כותב, בשער רוח הקודש, סליחה, בשער המצוות, ראש פרשה אחר, אסור לאדם לחבר ולשלב את אצבעות ימינו עם אצבעות שמאלו, כמו שנוהגים בני אדם לעשות, לפי זומם, דרך אגב, כן, הגוף הארי אומר, שאנשים עושים, לא, שלא, הם גורמים נזק לעצמם, מביאים את זה הרבה ספרים, שער רוח הקודש, אור צדיקים, עבר יבוק, בן ישי, וכו' וכו'. שומר נפשו בטח צריך, כן? גם רבני תימן האחרונים העלו את זה. אור תורה, רבי פינחס מוארי, מחז יהודה רבי יהודה ג'יספן. שתילת זיתים מביא את זה, סימר שתדיהב, בשם התורי זהב. ספר סגולות. של רבי שולם גורח מביא את זה. חס ושלום זה כאילו מעורר דין על האדם. אם אפשר להביא את השיעור הקודם שם נמצא למעלה. אתה יודע מה, נתחיל את הנושא, כי הזמן קצר, הזמן גוסר, המלאכה מרובה. אז אולי נקודה אחת. את השנייה נדבר בקצרה, ובלי נדבר נרחיב פעם אחרת. חכם אחד, לפני תשומת ליבי, דיברנו על העניין של מה שנוהגים לברך, על נטילת ידיים אחרי הנטילה. הוא אומר לי, תעיין בספר תקרא לעת חיים מהדורה החדשה, שנתפס בשנת התשעב, דף תשן, שיש כאלה שנהגו ככה. ככה כתוב ככה, המנהג לברך על נטילת ידיים אחרי הנטילה קודם הניגוב, כמו שכתב הרמ"א, ככה מביא בשם הרש"א, כן? ואז זה מביא הרב שלום יצחק הלוי, שהמנהג הוא אחר כך. והוא מעיר, אמנם ממשפחת רבנו המחבר ז"ל, דהיינו מעריץ, יש הנהוג כן. וכך נהג מור זגני, לברך קודם הנטילה. כמבואר כאן מלשון התקרא על פי הרמב"ם. ויש הנהגו לברך מיד תוך כדי הנטילה. וכך נהג מורי חיים סלח זצ"ל. זה סג'ינהור, מה שהיה בגדרה. דבר ראשון, פלא עצום. מבואר מלשון התקרא על פי הרמב"ם לברך לפני הנטילה. זה בדיוק הפוך. לשון התקרא שמעריץ מביא, כתוב מפורש שהברכה הברכה אחרי הנטילה. חוץ ממה שבליל הסדר מעריץ כותב את זה, אבל זה בלשון עצמו, בלשון הקודש. אבל בלשון התקרא, דף גסז, כל מן אכל חבז, בר או שעיר, שעיר, חיטה וסערה, פהחתג נטילת ידיים גבל, ולאו אכל חבז יעבס, אפילו שזה יבש, ויבורך על נטילת ידיים. מה כתוב? החתג נטילת ידיים, ויבורך. אז מתי מברך? אחרי הנטילה. ואחר כך יברך על החופס. הוא צריך נטילת ידיים ויברך. למעשה צריכים לדעת שנכון שהרמב"ם סובר שזה הברכה לפני הנטילה, ויש תקלל שכתבו ככה. הצריך לקמת לך זמון גוסר, אבל למעשה נראה לי שאפילו שבתקלל כתבו ככה, שני דברים. א', הם כותבים שתמיד נטילת ידיים בין לגרף שמע בין לסעדה תמיד הברכה לפני. צד שני, רבנו סעדה ג'ואן כותב מפורש שהברכה אחרי הנטילה, משירה בדף פחת בעבג קסל ילידין אחרי רחית הדיים. אתה לא הבנתי מה המילה הזאת, המילה זה עגב, עגב, אבל בראתי, זה נכון, זה הפירוש של המילה, כמו שככה תרגמו, לפעמים המתרגם לא מדייק, אבל פה זה כן נכון. גם בליל הסדר הוא כותב ככה, על הקרפס, ירחסו ידיה, ויברכו על נטילת ידיים. אחר כך בא מוסי, מגיע לזה, אחרי הברכה אשר ג'ועלנו, יטלו ידיה, ויברכו על נטילת ידיים. איך זה, ובשיעור הקודם דיברתי, אמרתי שנראה לי שלא בטוח שקדמוננו נהגו לברך לפני הנטילה, והבאתי שהרב איתמר כהן, טוב, כתוב בתקלי לברך לפני, ואני רוצה להסביר. איך זה? אני רוצה להגיד לכם פשוט, בזמנו, אבו מורי, שאלתי אותו, איך אבא שלך בליל הסדר, היה מברך על כל כוס ברפרי ג'ואן, או רק כל כוס ראשון ושלישי? אמרתי, לא, על כל כוס. והטיבול הראשון, במה? קרפס. בתימן לא לקחו קרפס. חוץ צנון, לא משנה, אבל ירוק. ירקות, הכוס הראשון. זה בחרוסת או בחול מסומי מלח? לא, בחרוסת, אין. אמרתי לו, אתה לא מבין. התקלל שהוא השתמש בו זה של רבי יצחק ונה, ושם כתוב, ולך כעשור ראשון ושלישי, וכתוב להטביל בחומץ. אומר לי, הוא לא מסתכל מה כתוב בספר, הוא יודע מה המסורת. הוא לא עושה מה שכתוב בספר, הוא יודע מה שמקובל. הוא אומר לי, יש פתגם בערבית, מן כאן רבו כתבו, לא יודע את ההמשך, כאן אעמא סוואבו. זה משהו כזה, סגנון כזה, כאילו, מי שהספר שלו, כאילו הולך לפי הספר, זה... כן. מובן. אפילו שלא בטוח שמה שכתוב, כמו שאמרתי, למדו תשרה, תחריך, אבל לא עשו מה שכתוב, כי היה מסורת ככה. לא בטוח במילים אחרות מה שכתוב, שאכן זה היה על חם. וגם אם זה הלכה למעשה, תשמעו, יש פלא עצום. פלא עצום. היום, הרבה שמתעסקים עם התקליל הגדמניות, יש להם הרבה שאלות. לדוגמה, הם אומרים, כתוב בתקליל, לא כתוב חי העולמים, כתוב חי העולמים. כתוב בסרי. כן, הם צודקים, אמת. אבל מצד שני, תגידו לי, מעריץ, איפה הוא? מעריץ כותב בעיס חיים, חיו עולמים בפתח כוח הוא הנוסח מנוגוד בכל ספרי תימון מעולם. אז על מה קרה פה? בליל הסדר אנחנו אומרים ברכת אשר ג'ואלנו חותמים ג'ואל ישראל. ומעריץ כותב, ככה מעריץ בעצמו במדורה כתב ג'ואל, אחר כך הוא כותב, בילדותי כתבתי צריך ג'ואל, זה טעות להגיד ג'ואל. בסוף הוא אומר, לעת עתו אנוכי הצעיר, תארתי וחיפשתי בכל הספרים הגדמניות, וראיתי כי כולם פחות, ודאי אור ועשעת כותבו ג'ואל ישראל. זולתי בכתיבת חדשים מכל רבו. הוא מרק בספרים החדשים. לא מובן, היום מוצאים ספרים עתיקים שכתוב ככה. ואמרת, אומר, חיפש בכל הספרים, ולא כתוב ג'ואל. מה יהיה בטוח שבעיר סנעה לא היו הספרים האלה, תקליל האלה, מעריץ אומר שבכוח חיפש בכולה ולא מצא. על כורחנו שהספרים האלה היו תקליל כאלה. ואני אגיד לך מה אני חושב. נראה לי, יש, ובדרך כלל כל הדברים האלה, השינויים האלה, זה חי העולמים, זה על פי הרמב"ם בהלכות יסודי התורה. אני חושב, אחרי שיש עדויות כאלה, ומצד שני, יש דברים שכותב מעריץ בשם התקליל הגדמניות, ואין את זה. למשל, בשחרית הסוכה, שהוא מביא, איך אנחנו מחזיקים את הלולב, הוא מביא בדבר בשם רב סעדיה גאון, והדה מה נסח, רבנו סעדיה גאון, נסח זה פירושו, ניסח אותו, כאילו זה הסגנון שלו, מה נסח, נסח, כאילו, قال في يجاب ان يكون وجه اللولب الاحمر الى وجه المصلي والاخضر الى برا ما تلفت قديمه حول اعتاد ادم كفاف كتب بيروش زال لو شلون اكو بخول التكاليل الجرمانيه ايش هي متكرر كذا انا حد ما قرفه ما قرف ماشي بتوح ش لما عرفت اسفري ما حريم או שהכתוב ברוך הוא הזמין לו את הספרים, או שהכתוב ברוך הוא נתן שיזמין לו, ואת הספרים האחרים עלים ממנו, לא ראה אותם. אבל אני אומר השערה, אני חושב שהתקליל האלה שכתוב בהם שינויים ממה שמעריץ כותב, הדברים האלה היו דווקא התקליל כבר היו בשימוש. למה? התקליל האלה יוצאי דופן, ולכן הם נשארו לדור שלנו, כי לא השתמשו בהם, היו באיזה חור, באיזה מקום, לא השתמשו, לא התקליל שבעצם היו בשימוש של הציבור, אלא היו מוזנחים באיזה מקומות נדחים, הפוך שדווקא התקליל האלה לא מעידים על הנוסחה המקובלת אצל כולם, אצל רובם, אלא אצל אלה שכתבו את התקליל הזה, בדיוק ככה הם סברו. אבל כמו שבזמננו אנחנו רואים שיש שינויים, זה עושה ככה, זה ככה, גם בדורות ההם היה שינויים. בתקליל, דוגמה, אפילו ראיתי בעין של החרוסת מה שדיברנו, שמתי לב, התקליל הם לא מקשה אחת. יש תקליל כתבו בחרוסת לשים חמאס, שאני רואה תקליל אחרים, לא, דרגו את זה, לא הביאו חמאס. ועוד כמה שינויים. רואים שכאילו אלה שערכו את התקה ליל, לא כולם היו בדעה אחת. זה אומר ככה וזה אומר ככה. אז אני אומר דווקא התקה ליל האלה שבמילים אחרות, אז לכן אלה התקה ליל שהם לא היו בשימוש, לא היו נפוזים, אלה שהשתמשו בהם בלו מרוב שימוש, אז כבר לא הגיעו לזמננו. נשארו אלה שבעצם אין להם ערך מצד להראות את המציאות של כולם. ובכל אופן, מעריץ מדבר על תקלי לחירות, עולם אחר, ספרים שהיו בספרים שהיו לפני מעריץ זה עולם אחר. מה שיש לנו בזמננו, התועלת היא כאילו, יוצא כאילו מועטה. אבל לגופו של עניין, מה שכותב, זה בספר, בתקלל החדש הזה, איך אומרים, האמת צריכה להיאמר, ידוע לתלמידי חכמים, מי שלא יודע ששאל את הרבי תמר כהן, אלה שעשו לברך לפני הנטילה, מה זה משפחת רבנו חבר? לצערנו הם דרדאים. הוא כותב נוח מורי זגני, הכרתי אותו, שכן שלי היה, רבי יוסף סלח, גם הוא מושפע מהם. ואלה מורי חיים סלח שהוא בסדר, תוך כדי הנטילה, זה, כל זה התחיל מאחרי שהדרדאים התחילו לעשות בלגן. הרמב"ם כותב ככה, בצענו, הם התחילו, הם מצאו תקליל גדמניות, כמו שאמרתי לכם, אלה שבאו ממקומות נדחים והביאו אותם ממקומות אחרים, הרי בזמנם התחילו את המסחר של הספרים, אז הביאו ספרים מחוץ לסנעא, ואז התחילו להגיד, כתוב תקליל, לעלה, כתוב יש דורש, כל מיני שינויים, דברים שלא היו מקובלים, אז התחיל מהומות, אז אמרו, טוב, נעשה פשרה, נעשה, טוב, נברך תרגל לנטילה. אז אבל שוב פעם, זה מתוך אחרי שעוררו מחלוקת, אז אבל למעשה, כמו שהרש"י כותב, המנהג המקובל, עד שלא התחילו כל המהומות, אז כולם נטלו אחר כך, ואלה שעשו באמצע רצו לעשו פשרה, ואלה שעשו לפני כן, זה רק בא מהם. זה עניתי לשואלי דבר. עכשיו הרב שלומי, המחבר של שולחן ערוך מקוצר, התברר ממנו, מישהו בא אליי היום, אומר לי, כן, דיברתי איתו, אומר לי, שולחן ערוך תימן, הוא אומר, כן, הרי אמרנו בשיעור הקודם, שלמדנו עליו זכות, הוא לא ידע, הוא מביא שבסנעא יש כאלה נוהגים, זה רק אנשי הקט עושים את זה, וכן, אבל אני ראיתי, בתקרר החדש, משם לקחתי את זה, אז בעצם זה מה שבלבל אותו, הוא יעשה עגל הזה. גם למעשה בפסקי מעריץ של בארות אליהו, הוא על הלשון הזה, כן, בדף בית, לשון התקרא לא מבואר מברך לפני או אחרי, סתם ממש מה לברך לפני הנטילה, וכן, כוונתו לשון התקרא כאן הקדים את זה, מרי בשירי לא יקצגרו כאן, רק בסדר ברכות השער, כן, וכן. כן, האמת היא שנזכרתי, יש תקליל כתוב מפורש, כן, בליל הסדר. ביניהם התקליל של רבי שלום שבזי, זה מה שהבנו בעבר, שהוא תקליל בלדי שהוא כתב, כתוב מפורש, הברכה אחרי הנטילה. אז אם הוא אומר ככה, כותב פה בארות אליהו, כותב בארות אליהו, אם כן נראה שהטיבת ויבורך רבנו המחבר הוא שיוסיפם על לשון התקלל. הוא טוען מה שכתוב בעץ חיים לברך אחרי הנטילה, זה מעריץ הוסיף. לפי ענו דעתי זה לא דבר שלא יתכן, חס ושלום, זה כבר זיוף. המעריץ אף פעם לא מתערב בלשון התקלל, גם אם הוא אומר אחרת. לשון התקלל הוא מעתיק כמו שהוא, הוא לא מכניס בתוכו מילים שישנה את ההבנה. הוא עתיק את זה בלשון התקלל. אז אם הוא כתב ככה, פירושו שהיה לו תקלל שכתוב ככה. מה שאין לנו איזה היום, אמרנו, זה לא מעלה ולא מוריד. מעריץ, בלשון התקלל, יש כמה דברים בלשון, שמעריץ כותב בתקלל, שאין לנו אותם. לא אכנס לפרטים, אבל ידוע לא יודעים. שבע הורים. שוב אוהלים שבע הורים. אנחנו כבר בסיום. במזמור שיר המעלות שמוזכר לשון שמירה שישה פעמים, אל יתן למדר עליך על יונום שומר אחו, אחד, הנה לא אנו בלשון שומר ישראל, שתיים, הנה שומר אחו, שלוש, יום המשל עד הנה ישמורך מקורא שמר נפשךו, ארבע, ישמורך מקורא שמר נפשךו זה כחמש, עד הנה ישמור סדך ובאחו שש. שש פעמים כתוב לשון שמירה. מה העניין? למה מזכירים לשון שמירה? אומר רבנו בהיה בספר כזה קמח, כיוון שיש שש קצוות, חס ושלום, יכול להיות סכנות מימין, משמאל, קדימה, מאחורה. זה שש רוחות. יכול להיות סכנה מלמעלה, יכול להיות סכנה מלמטה. חס ושלום, אדם נתקל במשהו, לא יודע, מישהו יוצא לו מאיזה מנהרה פתאום, או מוקש, או לא, כן. או היום בעוונותינו הרבים רעידת אדמה. ככה כותב רבנו בהיה בהתחלת עניין מזוזה. הקדוש ברוך הוא נקרא שומר ישראל, מפני שהקדוש ברוך הוא עליון על הכל והוא שולט בשש קצוות, הזכיר במזמור ההוא שש פעמים לשון שמירה. שש פעמים לשון שמירה. מגן דוד יכול להיות גם כן, גם כן שש קצוות, כן, נכון. יש מגן שלמה, יש מגן דוד, יש מגן שלמה, שם שמונה גם, יש נכון, אבל של דוד המלך, אבל גם כן דוד המלך ומידת המלכות הוא השביעי. מעריץ מביא במדורו בתרא למה שש פעמים לשון שמירה כנגד שש קצוות, ככה מביא בתולעת יעקב, ונראה לי כנראה שישה מיני מזיגים שנבראו בערב שבת בין השם מושף, נבראו מהאדם הראשון גלשוני שפרש מאשתו, נבראו עם בגרי, נבראו עם עוזו ועזואל, נעשים מנשות הרשעים אחרי מותם, רשעים גדולים אחרי מותם, הם עצמם מזיגים שנולדים מבני נעמו וכו'. לכן יש שש לשונות להישמר משישה מיני מזיגים. ואני הגודן ברגלי המעברה, למה שש פעמים? יש בגוף של האדם שישה נקבים, בראש יש ארבע ולמטה יש עוד שניים, וזה צריך שמירה גדולה. בספר נחל גדומים על הפסוק שפטים ושדרים תיתן לך, פרש רבנו מהרוחו, יש לו אדם כמו שערים, שער הרוס, עיניים, שער השמע, אוזניים, שער הריח, אף, שער הדיבור, שער המישוש. אסור שיעשה אדם עצמו דיון על עניינו. אדם צריך להיות שופט, לשפוט, להסתכל, לא להסתכל, להקשיב, לא להקשיב. ולכן יש עבודה שתיתן לך. כאילו זה שפורם איזה, שמברים על כל אדם בפני עצמו, לא על כל עם ישראל, לא לכם, לך, לשני יחיד. בכל שער אחו, יש בכל השערים האלה, יגדור ג'ודר בכל שערו, כגון שלא יביט בעריות, ולא ישמע דברים אסורים, ולא יריח ריח ערוע, לא ידבר דיבור אסור, ולא יגע לעבר, לא ערוע, זה המישוש, כן? וזה כדור לשני יחיד. הלכו שערים, ואז על אם הוא, זה השערים האלה, ואם הוא שומר השערים האלה, פותחים לו שער, יש עולם, 310 עולמות. מי שיסכיל, יתגן בחיו, יפתחו לו השערים העלונים. אחר כך אומר, ראיתי, כתב הרב שלה את זה במוסרב. יש במוסרי השלה, שסוף הפרשה, כתוב את זה, לא יודע למה הוא כתב שהוא כתב, זה לא בדיוק אותו דבר, אבל הרעיון הוא משותף. מוסרי השלה. יש רמוז מוסר, יש לאדם שבעה שערים בנפש, שתי עיניים, שתי אוזניים, הפה שני נקבי אף, אז זה בראש, אבל יש עוד שער, שער בריף המוער, והפה התחתון. זה מתכוון פי הטבעת. צריך אדם לשמור את השערים. דיינו ראייה, שמיעה, דיבור, כעס, יוצא מאף. וגם צריך לשמור שער ולסגודה שלא יסדה רק עם לקדושו. ג'מפה התחתון שלא ימלא כרויסו כבהם או גיסו. ועלילו השערים יועשים עולם עצמו שופטים ושוטרים. אז הוא קודם מפרש, צריך אדם להיות שומר את השערים, להיות שומר עליהם. כן, הוא אומר שלא ימלא כרויסו כבהם או גיסו. לכאורה, אז אדם, השער של פי הטבעת, אין לו מה לשמור, זה כבר למפרע. בעצם זה הפה, הוא אוכל, אכיל עוד ג'סו, אוכל יותר מדי, על ידי זה מרבה יותר מדי פוסולה. אז, אבל טוב, לפה הוא כבר אמר על הדיבור, אז הוא לא יכול להשתמש, אז הוא לקח את זה כאילו שאדם ייקח מוסר מהתוצאה. אם הוא רואה שיש לו יותר מדי פוסל, עצם מה שהוא אוכל מגזים, אוכל יותר מדי. אז כאילו שאדם ישפוט את עצמו. יש ג'יח שלא יש שם עבירו, ויהיה תמיד בקדושו וטהרו. ככה מביא המוסר שלה. אז זה, יש לנו אם כן, שש מקומות, שש נקבים בגוף, שצריך לשומר עליהם. אז הקדוש ברוך הוא אומר, אתה, אם אתה שומר את ששי הפתחים שלך, אתה שומר עליהם שש נקבים. גם אני שומר עליך, אז שש שמירות, בכל הכיוונים, מימין ומשמאל, אדם לא יודע אחפה, זה שלום איפה תבוא הסכנה. וגם מהמזיגים, אם אדם שומר על עצמו, הקדוש ברוך הוא ישמר לנו ויציל לנו מכל דבר רע. אמן כן יהי רצון. יש לנו ברוך השם בשורה טובה, ספר הזה, שולחן ערוך, אבנו עזר. או אני חושב אולי צריך את אבנו, אומרים אבנו עזר, או אני חושב צריך את אבנו עזר. כזה עשה לו עזר כנגדו, כן, זה עם הפירוש שתילי זיתים, של אחד מגדולי חכמי תימן בדורות האחרונים, הרב רבי שלמה עמר, איש תילי זיתים על אור החיים, והתחלתי רדיעו, הוא עשה על אבן העזר, על אבן העזר הוא עשה, חושן המשפט הוא לא הספיק, ועד היום לא זכינו שיצא לאור, ברוך השם, הרב יונתן זכה להוציא לאור, התחיל בינתיים עד סימן סמכה, להדפיס את זה, ותוספת נופך מרובע על האיגר, ויאמר יונתן, להסביר, להרחיב, לפרש, יגדיל תורה ויאדיר, וגם בסוף יש מרבי יוחנן מזרחי על מסכת כתובות, ממש ברכה גדולה יש בספר הזה. צריכים לדעת, איך אומרים, הדור שלנו מצד אחד, הדור שלנו חלש, מצד שני יש ברוך השם כמה כוכבים שמאירים באפלה. הרב יונתן, ברוך השם, יש לו הרבה מעלות לשלב את הלימוד תורה עם מסורת תימן. לא הרבה זכו לזה, אבל הוא אחד מתלמידי החכמים המיוחדים שזכו להעמיק במסורת תימן, בספרי חכמי תימן, בכתבי יד של חכמי תימן. ביחד עם הלימודים הכלליים, רק לפני זמן מסוים, ברוך השם עשה סיום על כל תלמוד ירושלמי, ירבו כמותו בישראל. אז לפני כמה זמן הוא אומר לי, יש לי פה, אני איזה דירה, סוחר דירה, קשה וזה, אני עובר לבית שמש. אני חומר נפל כמו פצצה. אמרתי לו, אנחנו לא מותרים עליך. לא מותרים עליך, אתה צריך להישאר אצלנו מה פה. איך אפשר לבטל עליו? צריכים אותו, צריכים אותנו פה, לראות, ברוך השם. לא יודע אם יש כמוהו, אבל ראיתי בני עליו והם המועדים בוודאי. אז בכל אופן הספר הזה, עכשיו שזכינו שיוצא לאור, הוא לא עושה את זה, הוא עושה את זה מתוך צמצום, מתוך דוחק, מתוך זה לא אחר מצווה. גם מי שאולי לא ילמד בספר הזה כדי שיקנה אותו, אבל יש בספר הזה ברכה גדולה. להגדיל תורה או לדירה, שמי שיזכה להשתתף ולקנות את הספר הזה, השם ברוך הוא, שפיע עליו שפע טובה וברכה, אמן כן יהי רצון. אם רוצים אולי לשאול משהו, כן, האמת היא שקצת בתוך דוחק הזמן, אולי יש דברים שלא לא, לא, לא הסברתי, אז אולי עוד כמה דקות, אולי, אולי שאת, יהיה יותר ברור.
מה זה הספר סגולות?
הספר סגולות זה נתפס, זה קבלה. כן, זה נתפס, יש, התפיסו, כבר נתפס, הם ביחד עם לחם שלמה. נתפס, כן. כן, כן. בעל לחם שלמה הוא אחד מרבותיו, רבי שלמה הכהן. זה רבי שלמה גורח. כן. ככה לא, ככה בשום אופן לא לעשות. ב-18 עושים אחד על זה. לא, כן, לא, זה מצוין, זה הפוך, זה ימין על שמאל. השילוב של ימין על שמאל זה לא טוב, כי זה כוחות אחר, זה ימין וזה שמאל, השילוב לא טוב, כן. אבל ככה קופים את הדין על ידי זה, ואת הג'ודו צריך להסתיר. מה? מה זה? ככה לא חושב שיש בעיה. כן.
העניין של הכתבת של
התקן אני קצת
מזכיר את החזון איש.
כן.
זה לא סתם
לתקנית. כן, אולי בא לי הרעיון ממנו. אבל כן, אולי כן יתחיל, כן, שהחזון איש בכל השיעור על הכתב. אני חושב, אולי משם לקחתי את הרעיון, אבל אני חושב שזה נכון. אני חושב שזה לא סתם, לא דמיון בעולמה. שספר שלא השתמשו בו, אז דווקא הוא נשאר לדור שלנו, כי הוא לא התבלה. לא היה בשימוש. כל הספרים התבלו. כן, כן, נכון. יש דברים, רואים אצל התימנים, דברים שהם עושים נגד הספרים. כמעט רוב התימנים תשמעו אותם בספר זרה, כבד את אביך, ואת אמך, מאיפה בא להם? ובמגילת אסתר, אני גם הייתי קורא ככה לפני כמה שנים, בהר, את עושה, כבד מלכותה, זה כנראה מסורת הישנה הקודמת שלהם, מהניקוד הבבלי. אבל הורדנו את זה, אפילו שלימדו אותנו ככה, כי לפי התיג'ן זה לא נכון. גם המסורת הבבלי לא מדויקת. וכן אומר, כאילו רואים שיש דברים שהם לא התייחסו למה שכתוב בספרים. אפילו כתוב בספר גם, עשו משהו אחר. כאילו המסורת חזקה מאוד אצלנו. אומר, אז, וכיוון שאנחנו רואים שרבנו סעדה ג'ואן ידוע, רבנו סעדה ג'ואן הוא מורה דאתרין, והוא כותב שהנטילה אחרי הברכה, אני חושב, אפילו שכתוב בתקרא לברך לפניהם, לא עשו. לא כולם, רובם, שיר, ממשיכו את המסורת שלהם מדור לדור. וכל וחומר, לפי מה שאמרנו, שבתקרא שלפני מעריץ היה כתוב שהוא ברכה אחרי. אז הם לא התייחסו לזה. ולכן רק הייתי צריך להסביר למה מעריץ לא נכנס לדברים האלה, כי בעצם זה לא היה המטרה שלו. המטרה של מעריץ היה לא לדבר על הקדמונים, מה אנחנו שונים מהקדמונים, או למה אני מכריע, אלא הוא בא נגד הספרדים, נגד הנוסח השמי. אז ממילא מה שיש חילוקים בין חכמי תימן עצמם, זה לא היה המגמה שלו. הוא לא הלך להגיד, אפילו לא נכנס לפרט הזה. לא רוצה להיכנס לזה, כי הפוך, כי המגמה של הספר היה נגד משהו מסוים. אם הוא יבוא ויגיד שבין חכמי תימן ועצמם יש חילוקי דעות, זה רק יגרום מבוכה, זה יהיה חומר ביד הצד השני. לצערנו גם עשו את זה. כן. מי שברחבתנו אברהם שחק יעקב משעברנו ושמע פרק גרסה כזה שבת ורחת ברחת כל הכל הכל שזה ג'דנים ודנים אמונה משעה מתלמידי העם נעל וברך וישמע ויעריך את אמה רבי ברוק מזכר עושה בראשי נדב חד התורה וכן את רבי יהוד לוי שנדב להצלחת במה אבישי בן יהוד לכתוב בתורה ולב שמיים וכן יוסף בן הרב משה ואברהם עושה בן הרב ניסים ורחמים בן חביב ומשפט הרב דקל ענקי שם ברוך הוא יצא נבוא מברך מעט ידם מכל תורה רבן הזה כסילה מי יצא לבוא לבנם לכם מוצר לזה ויחדן מהרוך הוא יצא ימלא כל מי שעוד לבוא מלבחם לטובה גם על כל החם מהם ראש הכותו ודנו ימרי ובחיה ובושר בורת ועת יצאנו בנפש יבא חני רוסן ואמרו אמן.